שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף. היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
בסדר גמור.
יופי, לא אמרת את התלונות של רמו פעם.
כן, מישהו התלונן על זה, אז נראה לי שנחתוך את זה.
בסדר, למרות שזה סך הכל בקטע טוב, כן?
כן, כן, ברור, זה מחווה לגיקונומי.
שתי הודעות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כל, אנחנו נשמח מאוד אם תעשו לנו לייק בעמוד הפייסבוק, וככה תוכלו לעקוב אחרי כל העדכונים שלנו ואחרי הפרקים החדשים. ודבר שני?
דבר שני, אנחנו התחלנו לעשות סוג של חיתוכי מצב עם אנשים מהשירות הציבורי, ואנחנו נשמח אם תמליצו לנו על אנשים מהשירות הציבורי, צעירים שעושים דברים מעניינים, ואנחנו נשמח לראיין אותם.
אוקיי, אז בוא נתחיל.
יאללה.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. מה עם ליאור?
מעולה טל, מה שלומך?
מה קורה תבורי?
די, חרשנו את הבדיחה הזאת.
מצחיק אותי כל פעם מחדש. איך הולך?
בסדר גמור.
בוא נגיד שלום לאורח שלנו, צליל אלוני ממשרד האוצר.
אהלן.
מה נשמע?
צליל.
בסדר גמור, מה נשמע?
בסדר גמור. מאיפה אתה בא לפה?
מתגור, ברמת אביב, דיברנו על זה קודם.
נכון, בסדר, אבל זה היה לפני שפתחנו את המיקרופונים.
אתם צודקים, אני אעשה לצחוק.
היום אנחנו נדבר על מוביליות, נקרא לזה מוביליות חברתית, מוביליות בינדורית, איך
את כל זה? מוביליות בינדורית.
מוביליות בינדורית, מוביליות ניעות בעברית.
ניעות בינדורית.
כן, הכוונה מה היכולת של כל בן אדם לשפר את מצבו, נכון? ביחס לסביבה שהוא הגיע ממנה.
כן, בהקשר שלנו זה יהיה דווקא הקשר בין הצלחת הילד לרקע החברתי והכלכלי של ההורים שלו.
נושא סופר מעניין, גם הצענו לעסוק בזה בפודקאסט בנגיעות, שדיברנו נגיד בפרק על אי שוויון, דיברנו על אי שוויון בהזדמנויות, וזה ממש ממש קשור לנושא הזה. אבל לפני שנצלול לחומר, נשמח קצת לשמוע עליך, מה הרקע שלך, מה אתה עושה וכאלה.
אז אני סיימתי עכשיו תואר שני באוניברסיטת תל אביב בכלכלה. התואר שני, התואר הראשון שלי הוא בכלום, לא עשיתי תואר ראשון.
באמת? איך יכול להיות?
דילגתי על השלב הזה.
איך יכול להיות?
זה תוכנית מיוחדת באוניברסיטת תל אביב, קוראים לה...
של לאוטמן?
כן, לאוטמן.
אה, מגניב.
כן. אז עשיתי כל מיני דברים ולא יצא מזה תואר ראשון, אבל תואר שני
בכלכלה. לקחתי קורסים בכלכלה?
כן, לקחתי כמה קורסים בכלכלה, וזה מה שגרם לי להבין שבזה אני רוצה להתמקד. והשלב הבא, דוקטורט.
אתה הולך ל...
ל-NYU.
NYU, בקיץ הקרוב. מגניב?
תחתו לי בהצלחה.
שלך מלא בהצלחה.
כן, בהצלחה.
תודה.
החלתי לחל בהצלחה. ואיך הגעת דווקא לנושא הזה?
האמת שזה פשוט עניין של נתונים. אני עובד במשרד האוצר באגף הכלכלן הראשי, ושם קיבלנו גישה להרבה מאוד נתונים של רשות המיסים, ובתוך הנתונים האלו היה קשר בין הילדים להורים שלהם. ושם עלה הרעיון להתעסק במוביליות בינדורית.
זאת אומרת, זה משהו שאתה עסקת בו בעבודה שלך במשרד האוצר, ולא בתזה בתור השני?
אז זה התחיל בתור עבודת התזה, סיימתי את עבודת התזה, ואז השתמשנו בעבודה הזאת, התבססנו עליה כדי לצאת עם נייר של משרד האוצר.
בעצם זה שעבדת במשרד האוצר, נתן לך גישה לנתונים שלא היה לך אם היית מחוץ למשרד.
בדיוק, כן. אז הרבה הזדמנויות לחבר'ה צעירים שרוצים לעשות דברים מעניינים, להגיע למקומות כמו משרד האוצר.
האמת שגם התזה שלי מבוססת על נתונים שהשגתי רק בגלל שעבדתי במשרד האוצר, אז כנראה שיש יתרון פה, אם אתה רוצה לעבוד על תזה לא תיאורטית.
נראה לי, יש כאן גם, זה מראה לנו איך הרבה פעמים מחקרים קורים, כאילו הרבה פעמים זה באמת עניין של נסיבות, כאילו יש דברים אולי שמעניין אותך, אבל פשוט אתה נחשף גם...
או שיש נתונים, או שאין נתונים, כן.
בדיוק.
ונראה לי שאתמול גם התפרסמה באגף כלכלן הראשי, הסקירה הכלכלית השבועית שהתמקדה בנושא הזה, אז גם כן זו הזדמנות לדבר על זה יותר בהרחבה.
נכון.
אז בוא נשאל אותך בעצם, למה מוביליות זה חשוב? למה זה מעניין אותנו? למה אנחנו עוסקים בזה?
הדבר שהיינו רוצים למדוד או שהיינו רוצים לחקור באופן בסיסי זה שוויון הזדמנויות.
אוקיי.
אבל איך מודדים הזדמנויות? מה זה הדבר הזה בכלל הזדמנות? אנחנו לא יכולים לספור הזדמנויות לאורך חייו של האדם, אז מה שאנחנו בודקים זה תוצאות. אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין הצלחת הילד לרקע הכלכלי והחברתי שלו, או של ההורים שלו, כמה הם הרוויחו, במה הם עבדו. במחקרים בסוציולוגיה אנחנו נבחן למשל מה הסיכוי שבהינתן שההורים היו רופאים, מה הסיכוי שלך להיות רופא וכו'.
האמת שדיברנו על זה באמת בפרק על אי שוויון, דיברנו על ההבדל בין אי שוויון בתוצאות ואי שוויון בהזדמנויות, ואמרנו שיש פה איזושהי הטיה של המדיניות, בגלל שלא ניתן למדוד את אי השוויון בהזדמנויות, אז כל הזמן הולכים ומודדים ומנסים לשפר את המדדים של אי שוויון בתוצאות. אבל בעצם אם היה לנו מדד טוב לאי שוויון בהזדמנויות, ואני וטל גם חשבנו לפתח מדד כזה בעצמנו.
יש לנו רעיון
או,
כבר, כן.
כן, או להסתמך על איזושהי עבודה שנעשתה קצת בחול. אז בעצם היה אפשר אולי לשנות את המדיניות לכיוון בנושא אי שוויון, כי יכול להיות שהיינו רואים גורמים אחרים, שהם אלה שגורמים לאי שוויון, והיינו מנסים לטפל בהם. כשאתה מסתכל רק על מדדי ג'יני, אז הרבה פעמים אתה מתפתה, נניח, לעלות קצבאות. דעתי אישית זה שקצבאות בטווח הארוך גורמות לעוני ולא מוציאות מעוני.
מאוד יכול להיות, ובאמת, כשמדברים על אי שוויון, כשמדברים על מוביליות בינדורית, כל הדברים שקשורים, קשה מאוד, כל מה שאנחנו מפרשים כאי שוויון בהזדמנויות, צריך מאוד להיזהר במתכונים, כן? במה שאנחנו מציעים לעשות מבחינת מדיניות.
זהו, זה נראה לי באמת נקודה שאנחנו ניגע בה בסוף, אבל תשכנע אותי יותר רגע, כאילו התחלת ישר לומר שזה ברור מאליו, למה אי שוויון הזדמנות חשוב, אבל אני רוצה להבין מה, במובן העמוק, נגיד ולא היינו יודעים את זה, למה זה רע?
אז בוא נדמיין מצב ששני ילדים נולדים לרקעים מאוד שונים, ובגלל הרקע שלהם הם מגיעים למקומות מאוד שונים בחיים. למשל, ילד נולד בפריפריה, ובגלל שהוא נולד בפריפריה, וזה עניין של מזל, כן? אתה לא בחרת איפה להיוולד, בגלל המצב הזה אתה מרוויח מעט מאוד לעומתי, שאני גדלתי, נולדתי במרכז. אז יש בזה משהו שאני חושב באופן אינטואיטיבי, כל אחד יכול להתחבר אליו, שזה חוסר הוגנות או חוסר פריות.
אולי באיזשהו מקום יש כאן איזה יסודות שאנחנו לא תמיד מדברים עליהם באופן נוכח, כן? אבל הרעיון הוא שאנחנו רוצים לחיות בחברה שהיא מתגמלת את האנשים על פי מאמץ ועל פי כישורים, ולאו דווקא על פי הרקעים שאתה מגיע ממנה.
נכון, אז בהקשר של כלכלה, ואנחנו מדברים על רעיונות כלכליים, אז מה שהיינו רוצים זה לתמרץ באמת כישורים ומוטיבציה, והיינו רוצים ליצור מצב יעיל. אם הילדים להורים עשירים יקבלו את העבודות הטובות בגלל שההורים שלהם עשירים ולא בגלל שהם חכמים, וילדים חכמים שיוולדו להורים עניים לא יצליחו להגיע לאותן עבודות, אז אנחנו נקבל מצב של חוסר יעילות. החכמים לא עובדים הם לא המהנדסים שלנו. אנחנו רוצים שמי שיבנה את הגשרים זה אנשים החכמים, והם פשוט לא הגיעו למצב הזה בגלל נפוטיזם נגיד, או בגלל חוסר שוויון הזדמנויות בחינוך.
נראה לי וורן באפט אמר פעם על, לא זוכר באיזה עניין שקשור לאי שוויון, שכשלא מטפלים בו, זה כמו שנותנים לילדים של זוכי האולימפיאדה ללכת ולייצג את המדינה שם.
בדיוק, כן.
כאילו, הרעיון המקורי אמור להיות זה שלא משנה מי ההורים שלך או מה הבית שאליו גדלת, אלא בוא תקבל את ההכרה החברתית ואת התגמול הכלכלי על פי הכישורים שלך והמעמד שלך.
כן.
אז קודם כל, נראה לי, לפני שנדבר על המחקר שלך, מעניין אותי מתודולוגית איך מודדים את זה. כאילו, על מה אתה מסתכל?
אוקיי, אז יש הרבה דרכים לעשות את זה. כן? יש הרבה דרכים למדוד מוביליות, ותגיד לי אם להיכנס לזה עכשיו, כן? תחתכו את זה אחר כך, אבל
לא, דבר.
אוקיי.
אתה יודע מה, אולי אני אגיד לך, אני לא התעסקתי בנושא הזה לפני, יצא לי כל זה מעט עבודות, אבל אינטואיטיבית, ישר חשבתי שיש שני כיוונים שאפשר לקחת את זה. אחד, זה קשור, האמת, לפרק הקודם שלנו שעשינו עם הדס פוקס ממרכז טאוב, שאומר, בוא ננסה לבחון את השכר של הילדים ולראות איזה גורמים משפיעים עליו. הרי מה שהדס עשתה, היא אמרה, פרק עסק במה מסביר שכר של גברים ונשים, והיא לקחה כל מיני משתנים מסבירים, למשל שעות עבודה, למשל מקצוע, והיא ראתה איך זה משפיע. אבל יכול להיות שאתה יכול להוסיף למשתנים המסבירים גם את השכר של ההורה. ואז אם אתה רואה שהשכר של ההורה מסביר הרבה מאוד מהשכר של הילד, אתה מבין שאנחנו בחברה שיש בה פחות מוביליות. ואם הקשר בין המשתנים אליי החלש, אז היית אומר, אוקיי, יש פה יותר מוביליות. זאת הנקודה הראשונה. האפשרות השנייה שחשבתי עליה, היא בעצם להשוות בין הדורות. בוא ניקח את שכבת ההורים, נראה איפה ההורה נמצא, נגיד באחוזון 80, אחרי זה נסתכל על שכבת הילדים, נראה איפה הם נמצאים, ונראה אם האחוזון של ההורה גבוה יותר מהאחוזון של הילד, נגיד שיש פה חברה שהיא לא מובילית, וההפך.
אוקיי, נכון. אז הדרך השנייה זה פחות או יותר, זה יותר מה שאנחנו עושים למשל בעבודה שלנו, וזה גם מה שיותר עושים בספרות הכלכלית, המחקרית.
למה?
יש שתי שאלות יש שאלה של כמה ויש שאלה של למה. כמה, מה מידת המוביליות, ואגב אולי שווה לדבר על השאלה הנורמטיבית, כמה היינו רוצים שיהיה, ולמה, מה הסיבות ומה המנגנונים הסיבתיים שעומדים מאחורי אי שוויון או חוסר מוביליות מסוימת בחברה. אז השאלה של כמה היא מסתבר שאלה לא מאוד פשוטה ולא לא מאוד קלה לעמידה. בארצות הברית, למשל, המחקר הזה התחיל רק לפני 40 שנה. בשנות ה-70 עמדו בארצות הברית מדדים מאוד נמוכים. כלומר, מוביליות בין-דורית מאוד מאוד גבוהה. והמסקנה של כל החוקרים הייתה, איזה יופי, החלום האמריקאי מתקיים, כל דור מתחיל מחדש, וזה ציטוט.
כאילו ההזדמנות שלך להיות בכל אחד מהסירונים היא די
כן,
שווה.
כן, זה רנדומלי, כמעט רנדומלי, זה מאוד תלוי בך, במעמד שלך, וזה באמת מבטא איזשהו...
או בגנים, כן, כן. נולדת עם איזה...
יכול להיות, כן, זה משהו, משהו שקיבלת. אז הם חשבו שהחלום האמריקאי מתקיים כי אתה מאוד לא תלוי בהורים שלך. ולאט לאט עם השנים התחילו להבין שהעמידה היא לא מאוד פשוטה. צריך להיזהר כשאנחנו בוחרים למשל כמה שנות שכר למדוד ובאיזה גילאים למדוד, ואפשר לדבר על זה יותר אם אתם רוצים. ולאט לאט עם השנים התחיל העומד הזה לעלות, כלומר המוביליות הבין-דורית הנעמדת נהייתה יותר ויותר נמוכה, וממצב של מוביליות מאוד גבוהה למסקנה שהמוביליות היא מאוד מאוד נמוכה בארצות הברית, יחסית למדינות העולם.
אז על מסקנות תכף נדבר, אבל אני רוצה עדיין להבין למה מודדים את זה ככה ולא בשיטה אחרת, נגיד למה לא לעשות רגרסיה כמו שהדס פוקס עשתה, ולנסות להסביר את ה... ולנסות להבין עד כמה השכר של ההורים מנבא את השכר של הילדים.
אז אוקיי, אז תקבל מספר, נגיד, לא יודע, חצי.
מסביר, או ב-90%.
מה אחוז השונות?
האמת שזה בעיה בגלל שיהיה לך פה השפעות צולבות, כי נניח גם ההחלטה שלך ללכת וללמוד באוניברסיטה, אני מניח שהיא מתואמת עם העובדה שההורים שלך למדו באוניברסיטה. כלומר, אתה לא תצליח לפרק את כל המשתנים, ככה שיהיה לך מולטי-קוליניאריות, מי שמכיר את המונח...
כן, זו, אבל לא הייתי רוצה עכשיו לפתוח דיון שבסמינר המחלקתי במחלקה לכלכלה, אבל הייתי אומר, אולי באופן עקרוני, כאילו, למה אתה הולך לשיטה הזאת, ולא בוחר בשיטת מדידה כזאת, ולא בשיטות מדידה אחרות?
כי אף פעם באמת, לא באמת נצליח לבודד את כל המשתנים שמשפיעים על השכר של הילד, כאילו, שאנחנו יכולים לנקות אותם,
זאת אומרת, יש לנו מגבלות מתודולוגיות.
כן, יש מגבלות מתודולוגיות, גם, כן. יש מאמרים שעושים את זה, אבל זה בשיטות אחרות ולא בשיטה של רגרסיה. למשל, אנחנו לוקחים, למשל, רג' צ'טי, שאפשר לדבר עליו גם אחר כך, הוא לוקח...
אחד החוקרים החשובים בעולם.
החשובים והבולטים. ב-2014 הוא התחיל רצף של מאמרים בפרויקט מאוד גדול, שנקרא Equality of Opportunity, יש להם אתר אינטראקטיבי מאוד יפה, וזה באמת... אחד הדברים שהביאו לתודעה הציבורית את הנושא של מוביליות בין-דורית ואת החשיבות שלה כשאנחנו מתייחסים לאי שוויון. אז מה שהוא עושה זה מראה את המעברים של אנשים משכונה א' לשכונה ב', ומראה כמה זה השפיע על התוצאות של הילדים. ואז הוא מצליח לבודד את ההשפעה של הסביבה או של אזור המגורים על הילדים, ומשם הוא מסיק על ההשפעה של ההורים, או החלק של ההורים בשכר הילדים.
הבנתי. זאת אומרת, אם השכונה שלך מסבירה הרבה מאוד מההצלחה שלך בחיים, אז אנחנו רואים שאתה דווקא נמצא בחברה שהיא פחות מובילית.
נכון.
אוקיי.
ואז אולי נרצה לעשות מדיניות אחרת, נניח נרצה לפזר את האוכלוסייה בצורה יותר טובה בין השכונות השונות בישראל, מאשר נניח להשקיע בחינוך דווקא בשכונות החלשות.
למשל, בהגירה, אם אנחנו מקבלים עולים לישראל, אז מדיניות החלוקה שלהם או הפיזור שלהם על פני הארץ, ככל שיש לנו שליטה בזה, ואנחנו יודעים שיש לנו יכולת די גבוהה להחליט איפה אנשים יגורו, אז הדבר הזה הוא קריטי. כן? אם אנחנו ניצור סגרגציה של עולים ממדינות שונות, אנחנו נקבל מוביליות, כנראה אנחנו נקבל מוביליות פחות גבוהה.
כן. אוקיי, אז אתה אומר שאתה בדקת את התפלגות הכנסות השכר בשכבת ההורים, השוות את זה להתפלגות של שכבת הילדים, ומה הממצאים שלך, מה מצאת בישראל?
אוקיי, אז נראה לי שחשוב להסביר מה זה עקומת גצבי, כדי להבין למה התוצאה שלנו היא מעניינת.
יאללה, לך על זה.
אוקיי, אז...
כל אחד מה שנקרא והתחביבים שלו.
אני לא עושה את זה בשעות הפנאי. The Great Gatsby Curve, עקומת גצבי, זה משהו שאלן קרוגר הציג בהרצאה בפני הקונגרס האמריקאי.
רגע, אני חייב לשאול, הגרייט זה גאצבי הגדול או העקומה הגדולה?
לא, זה גאצבי הגדול.
שמה, למה?
על שם הספר. שם הספר, The Great Gatsby, שזה באופן אירוני מראה שהם, כאילו, יש שם בחור,
גאץ. אני עוד לא קראתי, אז בלי ספוילרים.
זה מגיע מאוד מוקדם. תגלה לנו. מגיע בשלב מאוד מוקדם, שגאץ, הוא מגיע ממשפחה מאוד ענייה, הוא נהיה מאוד עשיר, אגב, בעבריינות קצת. ולא קצת, ובאופן אירוני זה מציג שארצות הברית היא מאוד מובילית, כשאנחנו יודעים שאמפירית היא מאוד לא מובילית, וזה מה שאלן קרוגר הציג בהרצאה שלו. הוא הציג שהמצב בארצות הברית הוא מאוד בעייתי. ככל שיותר ויותר מדינות מדדו את המוביליות שלהן, התחילו להסתמן תבניות או דפוסים, והקשר בין אי שוויון לחוסר מוביליות הוא מאוד ברור. יש קשר חיובי מאוד חזק.
כן, זה גם אינטואיטיבי, נשמע נורא הגיוני.
נכון. אז יש כל מיני מנגנונים מאחורי הקשר הזה, אבל אנחנו יכולים למשל לראות שבחלק הפחות טוב והפחות נעים של העקומה נמצאות מדינות מדרום אמריקה, גם ארצות הברית נמצאת באזור הזה, סין, שבהן במדינות האלו יש אי שוויון מאוד גבוה ומוביליות מאוד נמוכה. במקום הטוב, המקום הנעים, זה מדינות הנורדיות, שוודיה, דנמרק, נורווגיה, ומדינות כאלו שיש להן שוויון מאוד גבוה וגם מוביליות מאוד גבוהה. אז בהינתן שישראל היא לא מאוד שוויונית, כן? אנחנו יודעים שהג'יני שלנו הוא יחסית גבוה, איפה הייתם ממקמים אותנו? ביחס למדינות האלו?
זאת אומרת, מוביליות נמוכה? כן, מוביליות כן, נמוכה, אז כמו בדרום אמריקה נניח.
אז בדיוק להפך, ואנחנו מצאנו משהו מאוד מעניין, המוביליות בישראל היא מאוד מאוד גבוהה.
וואו.
אם הטווח הוא 0.1 עד 0.7, ש-0.7 זה מאוד לא מובילי, ו-0.1 זה מובילי מאוד, אנחנו 0.2. אנחנו מתחרים בשוודיה ודנמרק ונורווגיה, אבל האם זאת באמת התוצאה? ואנחנו מנסים להסביר את זה אחר כך.
תשמע, זה ממצא שהוא סופר מפתיע, אבל אולי זה בעצם אומר שרמת האי שוויון בישראל היא תוצאה של בחירה? כי כאילו, אם מצד אחד אתה אומר שהמוביליות גבוהה, אבל מצד שני יש כאן אי שוויון מאוד גבוה בישראל, אז יכול להיות שאי שוויון נקבע לא בגלל שהמערכת הכלכלית והחברתית היא לא מאפשרת לאנשים לצמוח ולהתקדם ולקבל שכר גבוה יותר, אלא הוא נובע מזה שיש אנשים שפשוט בוחרים מסלול חיים אחר.
צריך פה שנייה לעשות עצירה ולדבר בעצם על כל העניין הזה של רצונות מול יכולות. כלומר, יש איזושהי הנחה מאוד מאוד בסיסית בכל התחום הזה ש... אי שוויון נובע פשוט מחוסר הצלחה, בין אם זה של הפרט עצמו ובין אם זה שהחברה מקשה על הפרט עצמו, אבל חוסר הצלחה להגיע למעמד חברתי גבוה יותר, ובעצם מה שטל אומר פה זה שאולי יש חוסר רצון להגיע למעמד גבוה יותר. אנחנו יודעים שיש קבוצות באוכלוסייה שמקדשות דברים אחרים על פני רווחה חומרית, ולכן יכול להיות שהן פשוט לא מנסות לגדול ולהגדיל את ההכנסה שלהם, אלא הן מנסות להשיג דברים אחרים, ואז ברור שאנחנו נקבל אי שוויון, כי כל אחת מהקבוצות באוכלוסייה מנסה להשיג דברים אחרים.
נכון. אגב, זה פועל לשני הכיוונים. אני רואה שאתם מכוונים לחרדים, אבל בצד השני של הסקאלה, יכול להיות לכם ילדים שלומדים באוניברסיטת תל אביב, להורים מאוד עשירים, אבל מה הם לומדים? אולי הם לומדים אומנות,
פילוסופיה,
פילוסופיה כן, ספרות, שדברים ששוק העבודה לא מאוד מעריך.
אוקיי, okay, אז מה, רגע, אז א', אמרת, המסקנה הראשונה שלך זה שבישראל יש מוביליות גבוהה.
כן, במדד המסכם הזה שנותן לנו מספר אחד כמו הג'יני, שיש עם זה הרבה בעיות כמו שאנחנו יודעים, כי אנחנו מנסים לאפיין תופעה מאוד מאוד מורכבת, או עולם מאוד מורכב, בעזרת מספר אחד, אז במספר הזה אנחנו במצב מאוד מאוד טוב.
אתה יכול לשוות את זה על פני השנים, נגיד, האם זה המצב בישראל היום, ואם היית מודד את זה לפני 20 שנה, איפה היינו עומדים?
אז פה אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה בנושא הזה, שזה בעיית הנתונים. פשוט אין נתונים. זה מאוד מוזר. כשאנחנו רוצים למדוד אי שוויון, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללכת לרחוב ולשאול כמה אתה מרוויח וכמה אתה מרוויח. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדאוג שהמדגם הזה יהיה מייצג של האוכלוסייה, שהוא יהיה מספיק גדול. כן? אבל כשאנחנו מדברים על המוביליות בינדורית, אנחנו צריכים לשאול אותך כמה אתה מרוויח, אתה תענה לי, אבל אז אני אשאל אותך כמה אמא שלך ואבא שלך הרוויחו כשהם היו בני 40, אז אני לא יודע כמה אנחנו יודעים.
לא הבנתי, בגילי או בגיל 40? כי אני הרבה פחות מ-40.
לא, אנחנו היינו רוצים, האמת שמה שהיינו רוצים לעשות זה למדוד אותך בגיל בין 35-40, ואת ההורים שלך בין 35-40. כן? זה גם אחת הבעיות של המחקר, שפשוט אין את הנתונים בשנים שאנחנו רוצים. שנים שהכי מייצגות את ההכנסה הפרמננטית שלך, או שזה למעשה הכנסה הממוצעת שלך על פני החיים, או פוטנציאל ההסתכרות שלך.
רגע, מה שאתה מנסה לומר זה שבעצם לפני 20-30-40 שנה, הנתונים האלה לא היו קיימים, והיום כן הם קיימים. ולכן אתה יכול למדוד את זה רק בנקודת זמן של היום פחות או יותר?
אז אם אנחנו מדברים על מדגמים, יש את הנתונים האלו הרבה אחורה, אבל זה כל כמה שנים, וזה נותן לנו רק שנה אחת של הכנסה של הילדים ושל ההורים. מה הבעיה בשנה אחת? יכול להיות שאבא הלך לשנת שבתון, ויכול להיות שהילד, לא יודע, קיבל איזשהו סכום מאוד גדול.
יכול להיות שהיה חודשיים מילואים, יכול להיות בדיוק. שהיה חופשת לידה שלהם, יכול להיות כל מיני דברים
בדיוק.
כאלה.
בדיוק.
יש הרבה רעש.
טס לחול, בדיוק, אז יש הרבה רעש. קשה מאוד להבין מה ההכנסה של הבן אדם על פני החיים שלו משנה אחת בודדת. וכשהרעש הזה הוא יותר גדול, הקשר בין הורים לילדים נחלש. ואז אנחנו מקבלים שהמוביליות היא כאילו גבוהה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ממוצעים על פני שנים. המפקדים שיש לנו היסטורית, עד 61 פחות או יותר אחורה, הם נותנים לנו שנה אחת. מה שאנחנו צריכים זה לא סקר, אלא אנחנו צריכים ללכת לגופים שמחזיקים את כל המידע הזה, ושצריכים לדעת כמה כסף אנחנו מרוויחים, גם כדי לתת לנו כסף, זה רשויות הרווחה, וגם כדי לקחת מאיתנו כסף, שזה רשות המיסים.
אז מה הנתונים באמת שהשתמשת
בו? אז אנחנו השתמשנו בנתוני רשות המיסים, שמקשרים בין, בעזרת נתונים של משרד הפנים, בין הורים לילדים, וכמה כל אחד מהם הרבה.
באיזה שנים?
הילדים הם בני 30 עד 36 פחות או יותר, 37.
על שנת 2014?
שנת 2011 עד 2014. יש לנו את כל הארבע שנים האלו. ובנתוני ההורים יש לנו משנת 99 עד שנת 2006 פחות או יותר, זה מה שאנחנו משתמשים בו. וזה נותן לנו הורים בגיל, סוף גיל ה-40, תחילת גילי ה-50. שזה נתונים טיפה בעייתיים. כן? בספרות היינו רוצים לעשות משהו אחר. אבל רג' צ'טי, שהוא מי שדיברנו עליו מקודם, שיש לו את הפרויקט הגדול על מוביליות, הוא עמד בשנים מאוד דומות לשנים שלנו. והרבה מחקרים אחרים השתמשו בנתונים שלו, והראו כמה הטעיה שלו גדולה. אנחנו השתמשנו ועשינו כל מיני תיקונים, עשינו עבודה מאוד קשה, כדי שהעומד שלנו, שהמספר שאנחנו מוצאים, הוא יהיה בר השוואה, תפוחים לתפוחים, עם מדינות העולם.
אנחנו גם ניתן לינק לכל המחקרים האלה שאנחנו מזכירים בסוף באתר שלנו.
אין בעיה של, נניח, אני כשהייתי במשרד האוצר התעסקתי בכל העניין של העלמות מס והון שחור, ובעצם זה מעוות לנו את כל הנתונים. כלומר, אם יש מצב שגם יש פה שאלה של טרנד לאורך זמן, אבל גם של הורים ספציפיים או ילדים ספציפיים שמעלימים הכנסה, אז ישראל היא אחת המדינות עם הערכות של הון שחור הכי גבוה בעולם. אתה לא מפחד שזה בעולם המערבי, כמובן. אנחנו לא במצב עד כדי כך גרוע, אבל אתה לא מפחד שזה נניח השפיע על הנתונים שלך ואולי ייבט אותם באיזושהי צורה, לכאן או לכאן?
בטח.
אוקיי.
התשובה היא כן. קצרה וקולעת.
התשובה היא כן, וצריך לשאול את השאלה האם אנחנו יוצאי דופן ברמת ההון השחור או לא. כאילו, אם כן, אז יכול להיות שזה אחד הגורמים המסבירים. כי זה מה שיוצר לנו הטיית סלקציה.
תגיד, אז איך במדינות שונות בעולם, נגיד בארצות הברית, מדדו גם את המוביליות בעבר?
אוקיי, זה מאוד מעניין. לא עשיתי את זה בעצמי.
היו להם נתונים? כאילו, התשובה זה הנתונים או יש שיטות אחרות?
התשובה זה, יש שיטות אחרות וזה גם הנתונים. בארצות הברית, למשל, היו סקרים ארוכי טווח של משפחות, שיש עם זה כל מיני בעיות, גם זה פשוט נורא יקר, וגם כי אנשים עוזבים בדרך, וגם המדגמים האלו נהיים יותר ויותר קטנים. אז עשו את זה, כן? אבל בשביל להשלים את הנתונים, השתמשו בנתוני הכנסה, שזה משהו שמתא מאוד את התוצאות. לא משנה, מכרות הזהב של הנתונים זה שוודיה ונורווגיה, מדינות עם מנגנוני רווחה מאוד משוכללים, ששומרים את כל הנתונים האלו. בארצות הברית אין נתונים כמו בשוודיה, ובישראל אין נתונים כמו בארצות הברית, אז עם זה אנחנו מתמודדים.
אני קראתי קצת עבודות בעבר על מוביליות בישראל, אז איפה העבודה שלך עומדת ברצף הזה?
אז העבודה הראשונה שאני מכיר, זו עבודה של בינשטוק מ-2002, שהוא
מייקל בינשטוק מהעברית.
כן. צודק. והוא גילה שהוא מדד את המוביליות במספר מאוד נמוך. כלומר, המוביליות הייתה מאוד גבוהה. זאת התוצאה שלו.
גם שלו.
כן, אז הוא עשה את זה על בסיס המפקדים, שזה בעצם נותן לנו שנה אחת של הורים ושנה אחת של ילדים, של הכנסות, וזאת התוצאה שלו. עכשיו, התוצאה הזאת נתונה בספק, בגלל שהספרות מראה לנו שהתוצאות האלו הן מאוד מוטות, אם אנחנו משתמשים בשנה אחת. המחקר הבא שאנחנו רואים שהוא יחסית משמעותי, היו עוד כל מיני דברים קטנים, אבל ב-2009, פריש, זוסמן ופריש, נועם זוסמן ורוני פריש.
מבנק ישראל.
מבנק ישראל, עומדים את זה בצורה יותר טובה, אבל רק לאוכלוסייה היהודית.
ומה הם מוצאים?
וגם הם מוצאים מספרים מאוד דומים למה שאני מוצא. 0.2. כלומר, מוביליות מאוד גבוהה. זה מאשש את התוצאות שלי. ומריגול תעשייתי, אני יודע שעכשיו בביטוח לאומי עושים מחקרים מאוד דומים, והם מוצאים גם שהמוביליות מאוד גבוהה בישראל. אז כל הדברים האלו ביחד מראים שאולי אני לא מקשקש.
למה אגב זוסמן בדק רק אצל האוכלוסייה היהודית, גם כן בעיה של נתונים, או שהיה כאן עניין מתודולוגי?
אני לא בטוח.
אוקיי.
תגיד, ואז
אני חושב שזה גם וגם, אבל אני לא בטוח.
אז מה החידוש של העבודה שלך, מבחינת שהיא מתעסקת, היא בודקת את הנתונים הכי עדכניים שיש?
גם זה, גם אנחנו מסתכלים עכשיו על נקודת השכר של 2011 עד 2014, שזה יחסית עדכני, ואנחנו עומדים את זה לכל ישראל, גם אוכלוסייה ערבית, וגם יש לנו, אנחנו מנסים להסביר את זה, מנסים להסביר מדוע המוביליות בישראל היא מאוד גבוהה.
אז זה מוביל אותנו, זה מוביל אותנו באמת להמשך של הדיון. אני רוצה רגע, בוא נעשה איזה סיכום ביניים קצר ונמשיך הלאה. עד עכשיו אמרנו שאנחנו רוצים לחיות בחברה עם מוביליות, כי אנחנו חושבים שזה נכון שכל אדם מתוגמל על פי התרומה שלו, לפי הכישורים שלו, לפי המעמד שלו, ועם כמה שפחות קשר לרקע שממנו הוא בא. ומצאת שסך הכל ביחס לעולם המוביליות בישראל יחסית גבוהה.
לא סתם יחסית גבוהה, אנחנו ממש תצפית חריגה על העקומה שדיברנו עליה קודם, עקומת גצבי.
ממש גבוהה.
אנחנו מוביליות ממש גבוהה.
אוקיי, ואז יש כאן שתי שאלות שאפשר לקחת את שאני רוצה שניקח את הדיון אליהם. אחד, זה שניצול קצת יותר לעומק, ונסתכל לא רק ברמת המקרו, אלא נפלח את זה לפלחים, לתתי אוכלוסיות, ונראה מה קורה בכל אחד מהם. אני קראתי את הסקירה שפרסמתם אתמול של משרד האוצר, באתר משרד האוצר, ואני רוצה גם שנדבר על זה. והדבר השני זה להבין למה. מה מסביר את הרמה של המוביליות?
אז אולי נתחיל מהשאלה השנייה דווקא.
כן?
כן.
למה?
זה, נראה לי זה סוג של פותח את זה.
יאללה.
אנחנו קודם כל רוצים להבין מה קורה בישראל, בגדול, ואז לצלול ולהבין. אוקיי, אז למה נכנסו בכלל לסיפור של אוכלוסיות? כי אנחנו יודעים שישראל היא מדינה מאוד הטרוגנית. אנחנו רוצים לשאול מה קורה לכל אחד מהחלקים באוכלוסייה. אנחנו לא שוודיה.
אז בוא נתחיל עם מה שהצעת.
אוקיי, אז מעולה. אז למה המוביליות מאוד גבוהה? סימן שאלה.
אתה שואל אותנו?
כן.
טוב, אני קראתי את העבודה.
כן, גם אני. זה לא חוכמה.
לא, אז חוץ מההסבר שאנחנו נותנים, יש הרבה סיבות אפשריות.
אנחנו ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
אוקיי, פשוט ככה. שוק העבודה מתגמל את מי שיותר חכם, מערכת החינוך עובדת נהדר. כן.
אני מניח שלצבא יש איזשהו קשר לזה.
אוקיי, אז זאת אחת התשובות היותר נפוצות שאני מקבל. מדברים על הצבא כאיזה קור היתוך. אנשים מגיעים מרקעים שונים, מקבלים הכשרה בצבא, נמצאים, אלו מהרקע החברתי המאוד חזק, עם אלה מאוד חלש. השאלה, קודם כל, איזה חלק באוכלוסייה זה מכסה? כן, יש חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה שזה לא מכסה. ומה ההשפעה של זה? מישהו צריך להיות הנהג בצבא, ומישהו יהיה הטייס בצבא. ומישהו יהיה במודיעין, ומישהו יהיה בתפקיד, לא יודע, רסר. אז מי מגיע לכל אחד מהתפקידים, והאם הצבא הוא לא דווקא מקבע את זה? אז זאת שאלה אמפירית. והבעיה עם השאלה האמפירית הזאת זה שפשוט אין את המספרים, אין את הנתונים, הצבא לא נותן אותם. מסיבות יחסית ברורות.
יש לי עוד תשובה.
כן.
אולי כי סך הכל אנחנו מקום די קטן. זאת אומרת, גם אם גדלת בפריפריה, כן? גדלת בדימונה, בסוף אתה יכול לקחת אוטובוס ולהיות בתל אביב, וגם הפערי שכר דירה, אמנם בתל אביב, והשכר דירה בתל אביב הוא מאוד גבוה, אבל עדיין זה לא בלתי מושג, כן? זה לא הפערים בין ניו יורק לבין המידווסט בארצות הברית.
השאלה היא, האם זה מציב אותנו כתצבית חריגה? יש מדינות קטנות אחרות עם מוביליות נמוכה. צריך להסתכל על הרשימה ולבדוק, אבל יכול מאוד להיות שמה שאתה אומר זה נכון.
ואז אני אולי רק אשלים את זה, זה לא רק, השכר דירה אולי זה האינדיקציה שהיא רק פותחת לטיעון שלי, מה שרציתי לומר, שאנחנו סך כל מדינה שהיא יחסית קטנה, הנגישות שלך להגיע או לנסות להגיע לכל מיני מקומות, היא אולי יותר גדולה ממקומות אחרים.
כמה אנחנו יותר קטנים ממדינות אחרות בהשוואה בינלאומית, והאם זה מה שמציב אותנו כתצפית חריגה? שאלה, אני יכול להיות, כן. זה גם, גם שאלה אמפירית.
טוב, אבל תראה, התחלפנו פה בתפקידים, אנחנו דווקא רצינו, אנחנו אלה ששואלים אותך את השאלות, ואתה צריך לתת את התשובות.
אני רוצה להעלות רק עוד אפשרות אחת.
הנה, אתה רואה, נהנים מהמשחק, קדימה.
נכון. אני חושב שאולי האי-פורמליות, זה גם קצת קשור לצבא, אבל האי-פורמליות של החברה הישראלית...
האמת שמה שרציתי להגיד, אתה רואה, מעליך יש את הסטארט-אפ ניישן?
כן.
בדיוק מדבר על זה, טוב, אבל הפסקת אתך.
בעצם נראה לי שנניח כשאתה מדבר עם מקבילים אמריקאים, אז שם הכל מאוד מסודר, ויש לך את הבוס ואת הבוס של הבוס, ויש 10 דרגות בינך לבין, לא יודע מה, שר האוצר או מה שזה לא יהיה. אצלנו זה לא עובד ככה, אתה קורא לכולם בשם פרטי, אתה יכול לדפוק בדלת של כל אחד, אתה, טוב, אולי חוץ משר האוצר, אבל כאילו, אנחנו מאוד מאוד פתוחים, ויכול להיות שזה... מאפשר למי שיש לו קצת חוצפה ישראלית, בעצם לטפס במעלה הסולם בצורה יחסית טובה. לא יודע איך בודקים את זה, אמפירית, זה בשבילך להחליט, אבל נראה לי שזה יכול להיות הסבר...
מעניין מאוד מה שאתה אומר. שוב, השאלה היא כמה זה מציב אותנו כתצפית חריג, כמה זה שונה בנוף העולמי. אז אם מדינות דרום אמריקה, לדעתי יש שם רמת פורמליות, אני לא יודע בדיוק, כן, אני מניח, רמת פורמליות דומה לזאת שבישראל, ודווקא שם אנחנו רואים מוביליות מאוד נמוכה, ויכול להיות שהדברים האלו קשורים גם לרמת השחיתות, או לרמת עיגול הפינות, ושהאבא יכול להכניס את הילד שלו לעבודה, שהוא לא אמור להיות מסוגל, אז יכול להיות שזה עובד לכיוון השני. הסבר אחרון שנותנים בדרך כלל זה ההשכלה הגבוהה, והנגישות להשכלה הגבוהה שנפתחה דווקא בשנים האחרונות, במדגם שלי.
משנות ה-90 בערך.
משנות ה-90, אז הילדים, יש להם אפשרויות הרבה יותר גדולות להשכלה הגבוהה, שזה
נגד...
כל המכללות.
בסדר, למרות שמנגד אתה יכול לומר שהרמה לאו דווקא עלתה.
מאוד יכול להיות, כן. אז זאת אחת הטענות נגד להסבר הזה.
נכון. אבל טוב, תקשיב, אני לא עומד במתח. מה, למה בישראל המוביליות גבוהה?
מה שאנחנו בדקנו ומצאנו שזה מסביר באופן חלקי את התוצאה שלנו, זה העובדה שישראל היא מדינה צעירה.
רגע, איך רואים שאתה תהיה אקדמאי טוב? תראה איך הוא מסייג כל דבר. מסביר באופן חלקי, כן?
לא, אבל אין מה לעשות. הסיפור הוא מאוד מורכב. אם היינו רוצים לקבל... הייתי יכול לדבר. תשמע, מה שמסביר את המוביליות, זה דבר אחד בלבד. וזה העובדה שישראל היא מדינה צעירה, ושאנחנו מדינת מאגרים. ומה המשמעות של זה? אם יוצאי ברית המועצות לשעבר הגיעו לארץ בשנות ה-90, וההורים שלהם חוו חיכוכים בשוק העבודה. היו להם קשיי שפה, קשיים להתאמה תרבותית, ומדברים תמיד על היערנים שהגיעו, כלומר הגיעו עם כישורים שלא מתאימים לשוק העבודה הישראלי ולביקושים של שוק העבודה הישראלי. הילדים שלהם לעומת זאת גדלו למערכת החינוך הישראלית, יודעים כמה שפות, ומספיק שהם ירוויחו שכר ממוצע ופלוס, והם כבר יעשו קפיצה מאוד גדולה באחוזים ביחס להורים שלהם. אז אנחנו נראה פה מוביליות גבוהה מאוד.
תגיד, אבל יכול להיות שדיאל הנתונים שבדקת דווקא בשנים האלה, אז כל הבדיקה שלך היא מוטט בגלל העלייה מרוסיה, כי הייתה עלייה מאוד 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 גדולה.
נכון.
לא, אבל זה שומט הקרקע מתחת לכל הטיעון שלך, כי אתה אומר, כל מה שאני מנסה להסביר זה איך המוביליות בישראל קשורה לעלייה מברית המועצות לשעבר.
אז יכול להיות שהתוצאה...
ויכול להיות שמכיוון שכנראה בשנים הקרובות לא יגיעו עוד מיליון עולים מברית המועצות, אז לאו דווקא המוביליות עכשיו היא באותה רמה.
נכון, אז יכול להיות שזה מצב זמני ומצב שהולך ודואך, ואורי קאץ מדעת מיעוט הוא כתב מודל על זה.
וואלה, כבר פעם שנייה שאנחנו מזכירים אותו.
כן.
אורי בעל נכסים רבים בתחום שלנו.
נכון, אין ספק, הוא שיעה. אז הוא כותב מודל הזה, שזה באמת תהליך זמני, ואולי זה אומר שהמוביליות היא שקרית ברמה מסוימת. אבל שוב, זה מסביר רק חלק מהפער שלנו מעקומת גצבי הגדול, בעצם מסביר רק חלק מהעובדה שישראל היא במקום מאוד טוב. אז יש גורמים אחרים שעוד לא בחנו, אבל אנחנו בדרך לעשות את זה, למשל להשכלה הגבוהה.
אוקיי, מה עוד?
מה עוד מה?
חוץ מזה שאנחנו חברת הגירה, ויש פה, היה פה גל עלייה גדול. מה עוד מסביר את המוביליות הגבוהה?
אז דיברנו על זה קצת, על כל, כל הסיבות האפשריות, ולדעתי הכל נכון, כן? במידה מסוימת.
אבל את כולם, זה, השאלה אם זה משהו שאתה הכנסת לה, אם מדדת את זה או...
אז עכשיו אנחנו מודדים את זה בהקשר של השכלה הגבוהה.
בוא, מעניין אותי לדעת, כאילו מבחינת מה שאתה טוען, מה בדקת ומה השערות שלך. כאילו מבחינת ההגירה שהיה, זה מה שבדקת.
כן, כל מה שהיה לפני שדיברנו על הגירה, זה הכל השערות, וזה כן. הכל... תשובות אפשריות, ומשהו שאנחנו עדיין לא יודעים אם זה נכון, זה השכלה הגבוהה. למשל, אנחנו
ראינו ש... לא, אבל את ההגירה אתה בדקת, זה משהו ש...
ההגירה זה משהו שבדקנו, כן. בסך הכל, כל מה שעשינו זה דבר נורא פשוט. מדדנו את המוביליות של כל ישראל, ואז מדדנו את המוביליות של כל ישראל, פחות מי שנולד לשני הורים שנולדו בחול. ואז ראינו שבאמת המוביליות גדלה. זאת אומרת, העומד למוביליות גדל, המוביליות יורדת.
ובמדינות אחרות, בעצם מה שעקומת גצבי הגדול אומרת, זה שההסבר העיקרי למוביליות יותר גבוהה, זה אי שוויון יותר נמוך.
אחד ההסברים המרכזיים זה אי שוויון. זה אחד המשתנים שמתואמים מאוד טוב עם זה. עכשיו, זה לא סיבה ומסובב.
יכול להיות ש... לא ברור מה גורם למה.
כן, ומה מביא לאי השוויון, ומה יכול אחר כך להביא, מה המנגנונים למוביליות, ומה הקשר ביניהם, זה נושא שנחקר מאוד. כן.
אוקיי, אז לפי הצעה שלך, אמרת שאחרי שנדבר על מה מסביר, למה, מה מסביר את המוביליות הגבוהה בישראל, תגיד לנו, תיתן לנו את הניתוח שלך לפלחי אוכלוסייה.
אוקיי, אז מה שעשינו זה לקחנו את ארצות המוצא של ההורים ושל הסבים, וחילקנו את ישראל לשבע קבוצות, שזה יוצאי מדינות צפון אפריקה ואסיה, יוצאי מדינות אירופה ואמריקה, אתיופיה, ערבים, חרדים, והישראלים הוותיקים, אלו ששני ההורים, שני הסבים, שתי הסבתות, נולדו בישראל.
מה עם צפון אמריקה?
כן, זה...
ביחד עם אירופה.
מדינות...
אוקיי, לא שמעתי.
כן, אירופה ואמריקה. כן, אז קיבלנו תוצאות שנראה לי שאתם יכולים לצפות, פחות או יותר. אנחנו קיבלנו שלמשל, האתיופים, עושים קפיצה מאוד משמעותית ביחס להורים שלהם בדירוג ההכנסות. אם ההורים היו באחוזון ממוצע או במאיון ממוצע של 22, הילדים כבר ב-42. אז הם עשו קפיצה מאוד משמעותית של 20 אחוזונים. השאלה היא, האם זה לא משהו שהוא מתבקש או משהו שהוא ברור מאליו? אם ההורים שלך מרוויחים כמעט אפס, כל מה שאתה צריך לעשות זה ללכת ולעבוד בעבודה עם שכר מינימום ולעשות קפיצה מאוד משמעותית ביחס להורים שלך. בעיקר אם ההורים שלך לא יודעים את השפה, ונסמכים על, לא יודע.
כלומר, אתה אומר, יש מה שנקרא regression to the mean. כלומר, בדיוק. כולם בסוף מתכנסים לכיוון המרכז, ולכן אם נקודת ההתחלה שלי היא מאוד נמוכה, אז בעצם אין לי לאן לרדת, או שאני אשאר באותו מקום, או שאני יעלה.
נכון, בדיוק. בדיוק. אז אם אנחנו היינו עוצרים שם את הניתוח ואומרים, המצב האתיופי הוא נהדר, הם עולים באחוזוני ההכנסה ומנצחים את ההורים שלהם בכל מדד, אז היינו קצת מתאים. כי השאלה היא, אם מישהו מאותו אחוזון כמו האתיופים, לאיזה אחוזון הוא יגיע? ואנחנו מוצאים, למשל, שעולי מדינות צפון אפריקה, מזרחים, עולים לאחוזון ממוצע גבוה אף יותר. כלומר, קצב ההתכנסות לממוצע, מה שתיארת עכשיו, הוא שונה בין הקבוצות באוכלוסייה. ואנחנו מקבלים שלמשל, שערבים, שגם הם עושים קפיצה מאוד יפה של 10 אחוזונים, או אני לא זוכר בדיוק את המספר, הם ביחס לאוכלוסייה עושים את הקפיצה הכי נמוכה חוץ מהחרדים, כלפי מעלה. כלומר, קצב ההתכנסות לממוצע של החרדים הוא, של הערבים ושל החרדים הוא מאוד נמוך.
אז אם אנחנו מדברים על התכנסות לממוצע, זה אומר שגם מי שנמצא מעל הממוצע הוא במגמת ירידה.
נכון מאוד. גם ותיקי ישראל וגם עולי מדינות אירופה וצפון אמריקה, שזה אשכנזים, כן? הם עושים ירידה ממוצעת באחוזונים. אז מה שאנחנו רואים זה לא גידול בשוויון, צריך לא להתבלבל, זה לא שנראה עכשיו את הג'יני קופץ כלפי מעלה, אלא מין ערבוב באוכלוסייה, וזה משהו שאנחנו מצפים. השאלה באיזה מידה ומה החיכוכים שחווים כל אחד מהקבוצות האלו.
ואמרת קודם שהחרדים הם בעצם האוכלוסייה שמצליחה הכי פחות להתקרב לממוצע.
היא אפילו לא מתקרבת לממוצע, היא מתרחקת מהממוצע.
אוקיי.
זאת אומרת, זו אוכלוסייה היחידה שהיא מתחת לממוצע והיא גם במגמת ירידה.
בדיוק. כן.
אוקיי, ולמה זה?
מאוד מדאיג.
מאוד מה?
מאוד מדאיג.
נכון.
יכול להיות שההורים עובדו והילדים פשוט לא עובדים.
האמת שזה הדבר הראשון שאני חושב עליו, הרי אנחנו יודעים שהרי עד שהליכוד עלה לשלטון ב-77, השיעורי תעסוקה של גברים חרדים היה כמו הממוצע באוכלוסייה. כן. וביאללה הסכמים קואליציוניים שמימנת אורח חיים של לימוד תורה ודי התבדלות מהחיים המודרניים, אנחנו רואים ירידה די דרסטית עד שזה הגיע ל-30% לפני 10 שנים.
עד 2003.
כן, ועכשיו אנחנו על בערך 50%. זאת אומרת, עדיין חצי מהחרדים, הגברים החרדים לא עובדים. ואולי כשאתה משווה בין ההורים החרדים לילדים החרדים, אז באמת המצב שלהם פחות טוב, אבל זה מבחירה. זה לא שההורים והילדים שאפו לאותם דברים והם הגיעו להישגים פחות, אלא הם קיבלו מערך, הילדים קיבלו מערך תמריצים אחר שגרם להם להרוויח פחות.
נכון מאוד. כן, זה נראה לי הסבר מאוד, מאוד הגיוני.
כן, אבל זה חשוב בשביל מסקנות אולי להמשך של איך אנחנו מפרשים את המוביליות בישראל, וזה קשור למה שדיברנו עליו בהתחלה, שבסוף אנחנו מודדים את התוצאה ולאו דווקא את הכוונה.
נכון.
זה חשוב גם בהקשר של אם שאלת איך המוביליות היא מתנהגת לאורך שנים, אז אפשר כבר לתת איזושהי תחזית בעייתית מאוד, אבל איזושהי תחזית קדימה, שהמוביליות כנראה הולכת לרדת, בגלל שהערבים והחרדים, שתי הקבוצות שהכי גדלות במשקל שלהם באוכלוסייה, בעצם מה שאנחנו שומעים פה זה שהמוביליות שלהם היא הכי נמוכה.
כן, האמת שבעיקר החרדים, כי אנחנו כבר אמרנו את זה כמה פעמים, שב-20 שנה הקרובות האוכלוסייה היהודית בישראל תגדל ב2 מיליון איש, מיליון חרדים ומיליון כל השאר. וזה אומר שאם זה רמת המוביליות, אז בעצם הם ישפיעו הרבה מאוד על הממוצע והמשכו אותו למטה.
גם פחות מאגרים וגם יותר ערבים ויותר חרדים, וכל הדברים האלו בעצם, אם אנחנו all else equal, אמור למשוך את המוביליות כלפי מטה.
הבנתי.
או את המדדים למוביליות כלפי מטה.
הייתי אולי לקראת סיום מנסה לחשוב איך אפשר לקחת את המסקנות של המחקר שלך למדיניות. האם, הרי יש הרבה פעמים אנחנו עושים מחקרים שמהם אנחנו יודעים אחרי זה לבוא לשר האוצר ולהגיד לו, תשמע, אנחנו ממליצים שתעשה א', ב', ג', או שזה מסוג המחקרים שפשוט, אתה יודע, אתה נותן איזה חיתוך מצב, אתה אומר, עשינו כל מיני דברים, יש לנו מדיניות רווחה, מדיניות בשוק עבודה, ובסוף זה השיקוף מצב של איפה שאנחנו נמצאים.
כן, אז העבודה הזאת היא יותר אינפורמטיבית ויותר מלמדת על המצב מאשר נורמטיבית ואומרת מה צריך לעשות. זה נכון.
אוקיי.
אני חושב שזה עוד מוקדם לקבוע מהם צעדי המדיניות לפני שאנחנו מבינים לגמרי מה הגורמים, וכמו שאתה רואה, אנחנו לא באמת יודעים בצורה מדויקת להגיד מה בדיוק החיכוכים בשוק העבודה שגורמים למוביליות, לרמת המוביליות המסוימת, או מה שגורם לאנשים להיתקע ברמות הכנסה נמוכות. אגב, לא דיברנו על זה, אבל כשאנחנו מפרקים את התפלגות ההכנסות, אנחנו רואים, כשאנחנו מפרקים את התפלגות ההכנסות, אנחנו רואים שאחוז האנשים שמגיעים מחמישון תחתון לעשירון עליון, הוא נמוך בהשוואה בינלאומית. כלומר, יש איזושהי תקרת זכוכית בישראל. אז עם כל האופטימיות שהמדד המסכם נותן לנו, כמו שאנחנו יודעים שהג'יני הוא בעייתי, אז גם המדד המסכם הזה של מוביליות בינדורית הוא בעייתי. כשאנחנו מסתכלים על התפלגות האוכלוסייה, אנחנו רואים שיכול להיות שיש איזושהי בעייתיות בקצוות דווקא. כלומר, הקפיצה הגדולה כלפי מעלה היא נתונה בשאלה, וזה, החשיבות של זה היא גדולה יותר, כשאנחנו יודעים שהיחס בין אחוזון 90 לאחוזון 10 הוא מהגבוהים בעולם. זה אומר, וזה פרפרזה לרד צ'טי, או לעיתונאי שפירש את רד צ'טי, קשה יותר לטפס בסולם כשהשלבים שלו הם יותר רחוקים זה מזה. אז למרות שהמוביליות גבוהה, בהינתן אי שוויון מאוד גדול בין קצוות ההתפלגות של ההכנסות, אנחנו יודעים שיכול להיות שיש איזושהי תקרת זכוכית.
יכול להיות אז שאם היינו עכשיו מדמים את המצב במשק הישראלי לסולם, אז רוב השלבים שלו, נגיד יש לו 10 שלבים, אז שלבים 1-9, המרחק ביניהם הוא יחסית קצר ביחס לעולם.
הם נגישים, אפשר לומר.
בדיוק, כן. אפשר לטפס ולעלות מאחד לשני. אבל הפער, המרווח, אחרון. בין השלב התשיעי לעשירי, הוא גבוה יותר, ולכן קשה לעשות את הקפיצה כדי להגיע אליו.
כן, מאוד יכול להיות, כן.
אוקיי, אז
וזה הולך גם ההפך, כלומר, אתה לא רואה הרבה אנשים שמדרדרים מעשירון עליון לעשירון תחתון.
נכון, אנחנו הסתכלנו על זה בהקשר של החמישונים וגם של העשירונים, למרות שחשוב להגיד משהו, כן? לצאת מהחמישון התחתון זה יחסית קל בישראל ביחס למדינות העולם. להגיע לחמישון העליון או להגיע לעשירון העליון זה יחסית מספר נמוך. אותו דבר כלפי הפוך, כן? אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהיו בחמישון העליון שואלים כמה מהם ירדו, אז שם הדביקות היחסית יותר גדולה בישראל, אבל בהשוואה בינלאומית אנחנו, מצבנו יחסית טוב.
אוקיי, כלומר, נשמע שקשה להגיע לראש הסולם, אבל אין איזושהי מלכודת עוני מאוד קשה שאי אפשר לצאת ממנה.
ככה זה נראה, כן.
עם כל הסייגים.
אני ניזהר, כן.
All else being equal, בממוצע.
צריך מאוד להיזהר, כן, בממוצע.
משרד האוצר אומר.
כן.
ממש לא.
טוב, תשמע, זה היה פרק מרתק. זה אחד הפרקים שאני באופן אישי למדתי מהם הכי הרבה. מה אתה לקחת, ליאור?
אני חושב שבאמת עצם העובדה שישראל כל כך מובילית ביחס לשאר מדינות העולם, זה משהו שהפתיע אותי מאוד. לא תוצאה אינטואיטיבית, כלומר אם תשאל בן אדם מהרחוב, אני חושב שהוא יגיד לך שהדבר הכי חשוב זה לאיזה משפחה נולדת, ואין לך הרבה סיכוי לצאת מהמעגל החברתי שלך, אז מסתבר שיש, וזה אני חושב נקודת אור מאוד מאוד מעניינת בהקשר לכלכלה הישראלית ולמדיניות הכלכלית שצריכה להיות בישראל.
עבורי הפרק הזה הוא גם סוג של המשך או הרחבה לפרק שעשינו על אי שוויון, פרק מספר 20, ואם אתם זוכרים, אחת המסקנות שלנו שם הייתה שנורא חסר בישראל השיח והכלים לדבר לא רק על אי שוויון בתוצאות, אלא גם על אי שוויון בהזדמנויות. ואני חושב שבמובן הזה צליל, העבודה שלך היא מאוד מאוד חשובה, ואני גם מקווה שעוד עבודות יהיו בישראל שימשיכו את המגמה הזאת.
יש עוד לפחות 3 עבודות בקנה, אז אתה יכול להיות...
שלך או של אחרים?
שלי ושל אחרים, ו... צריך לציין פה את זאביק מפרק 13, כן?
זאב קריל
מפרק 13 שדיבר על כלכלה התנהגותית, והוא יחד איתי עשה את כל העבודה הזאת.
כן, הוא גם המליץ לי לדבר איתך, אז תודה זאביק שוב פעם. טוב, אז צליל אלוני ממשרד האוצר ואוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שבאת לפה, שיהיה לך גם בהצלחה בדוקטורט, ב-NYU.
תודה רבה, שמחתי להתארח, תודה על ההזדמנות.
בכיף, אנחנו פה בעד שוויון הזדמנויות, אתה יודע. אז לסיכום, גם אני ממש נהניתי. תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, ותודה לכל המאזינים שנשארו איתנו עד עכשיו. אז אני הייתי ליאור תבורי.
אני טל וולפסון.
ביחד אנחנו ערך מוסף, שיהיה שבוע טוב.